שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף י' ב' במסכת נידה, נתחיל קצת מתחת לאמצע עמוד הקודם, ונסיים בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 12 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בנושא של הבדיקות של האישה, כשהיום יש לנו בעצם נושא אחד שחורז את כל השיעור, וזה שאומר שמואל, כמו שכבר הזכרנו כמה פעמים, מה שאמרנו שאישה צריכה לבדוק זה רק למי שעוסקת בתארות, אם לא, היא לא צריכה לבדוק. זה באופן כללי, וזה בעצם הנושא של כל הדף. נחלק את זה לחמישה סעיפים, כל סעיף בא מזווית קצת אחרת. בואו נתחיל. אז הסעיף הראשון זה האמירה הבסיסית של שמואל. אמר רב יהודה בשם שמואל, מה שהמשנה אמרה שאישה צריכה לבדוק, זה רק אם היא עוסקת בתארות. זו אמירה. עכשיו, על איזה בדיקה הוא אמר את זה? אם על הבדיקה של הבוקר והערב, זה ברור שזה רק לתארות. הרי אסור ביאה בבוקר. אלא על מה הוא אמר את זה? הוא אמר את זה גם על הבדיקה שלפני ואחרי תשמיש, שגם זה רק לאישה שעוסקת בתארות. אבל אם לא, היא לא צריכה לבדוק לפני ואחרי תשמיש. זה שמואל. וגם על זה, הגמרא שואלת שלוש שאלות מהירות. שאלה אחת, לכאורה גם זה פשיטה. הרי המשנה בתדדבב אומרת שכל הנשים בחזקת תארה, אז ברור שהיא לא צריכה לבדוק. עונה הגמרא, אם היה לנו רק את זה, היינו חושבים שזה דווקא אישה שיש לה וסת קבוע, אבל אישה שאין לה אולי כן צריכה לבדוק גם לבעלה, גם כשהיא לא עוסקת בתארות, כמה שמלן משמואל שהיא לא צריכה. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה על מה שרגע אמרנו, איך אתה אומר ששמואל בעצם מכוון את החידוש שלו לאישה שאין לה וסת קבוע, שעל זה הוא אמר שהמשנה אמרה שרק מי שעוסקת בתארות צריכה לבדוק ומי שלא לא, הרי המשנה בכלל עוסקת באישה שיש לה וסת קבוע. עונה הגמרא, התשובה המתבקשת, המשנה לא עוסקת רק באישה שיש לה וסת קבוע, היא עוסקת אפילו באישה שיש לה וסת קבוע. כלומר, המשנה אמרה, תדע לך שגם אישה שיש לה וסת קבוע צריכה לבדוק, וכל שכן מי שאין לה וסת קבוע, ועל זה אמר שמואל, שגם זה, בין אם יש לה, בין אם אין לה, רק אם היא עוסקת בתארות, אם לא, אז לא. זו שאלה שנייה והתשובה. שאלה שלישית, זה למה צריך את האמירה הזאת של רב יהודה בשם שמואל? הרי כמו שנראה בסעיף הרביעי, יש לנו כבר את רבי זיירה בשם רבי אבא בר ירמיה שאמר את זה בשם שמואל. למה צריך פעמיים? עונה הגמרא, באמת אין פעמיים. פעם אחת זה באמת שמואל אמר, ופעם אחרת זה לא שמואל, אלא התלמידים שלו אמרו על פי מה שהוא לימד אותם. עד כאן עיקר הסעיף הראשון. לסיום, הגמרא מביאה ברייתא שבאמת אומרת בדיוק אותו דבר, שהצורך בבדיקה זה רק למי שעוסקת בתארות. עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני, בשורה הראשונה בעמוד א', בסדר, אמרנו שאישה שלא עוסקת בתארות לא צריכה לבדוק סביב התשמיש, אבל שואלת הגמרא, ואם בכל זאת היא רוצה להחמיר וכן לבדוק, האם זה בסדר? אומרת הגמרא, זה לא בסדר. למה? בגלל ליבו נוקפו. כלומר, אם הבעל רואה לפני התשמיש שאישה בודקת את עצמה, הוא יחשוב, אולי יש סיבה שהיא בודקת, אולי הרגישה איזה דם, והוא יחשוש מלבוא עליה. ואם הוא יראה שהיא בודקת אחרי, גם אז הוא יחשוש, רגע, היה כאן דם, אני לא יכול לסמוך עליה יותר, ופעם הבאה אולי ירצה להיות איתה. לכן אומרת הגמרא, אל תהיה צדיקה יותר מדי, אמרו לך לא לבדוק, אל תבדקי. עכשיו בסוגריים נעיר, מה בעצם המטרה של הבדיקה אחרי? הרי כבר היו ביחד, מה זה עוזר? אז המטרה היא בשביל לדעת אם הם חטאו והם צריכים קורבן, אבל שואלת הגמרא, הרי בשביל להתחייב בקורבן חטאת, אנחנו צריכים ודאות שבאמת בזמן התשמיש היא כבר הייתה נידה. עכשיו בשביל זה היא צריכה לבדוק את עצמה ממש מיד אחרי שהוא יוצא, היא כבר נכנסת עם בדיקה, מה שנקרא שיעור וסת, שזה דבר לא אפשרי בבדיקה פנימית, וממילא איך אפשר לחשוב בכלל שהבדיקה של האחרי יכולה לחייב בקורבן חטאת? עונה הגמרא שתי תשובות. אפשרות אחת, באמת לא מדובר שהיא תעשה בדיקה פנימית, אלא רק קינוח חיצוני, שאת זה לא צריך לעשות מיד, ואם היא תמצא שם דם, גם זה יחייב חטאת. אפשרות שנייה, זה שבאמת היא כן תעשה בדיקה פנימית, ובאמת זה לא יהיה מיידי, ובאמת אז הם לא יתחייבו קורבן חטאת, כי זה לא ודאי שהם חטאו, אלא רק השם תלוי שאת זה מביאים כשיש ספק האם חייבים בקורבן חטאת. על זה נעיר רק בסוגריים, שהאמת היא שגם אם כן היו מוצאים דם, לא היו חייבים חטאת כי זה נחשב אונס, כי הם לא ידעו שהיא טמאה, אז הגמרא כאן לא באמת מתכוונת שיהיו חייבים, אלא רק שעקרונית יהיו חייבים. בכל אופן, כמו שאמרנו, אל תהיה צדיקה הרבה, לא לבדוק ולא תדעו, וזהו, זה היה הסעיף השני. סעיף שלישי, בשליש העליון של עמוד א', הגמרא משווה את המשנה שלנו עם משנה בדף י' ד'. כאמור, במשנה שלנו אמרנו שצריך לבדוק, ואמרנו שזה דווקא למי שעוסקת בתארות. במשנה בי' ד' כתוב ככה, דרך בנות ישראל משמשות בשני עדים, אחד לא ואחד לא, כלומר זה הבדיקה שאחרי התשמיש, והמשנה ממשיכה, והצנועות מתקנות שלישי לתקן את הבית. כלומר, צנועות בודקות לא רק אחרי, אלא גם לפני. אז אנחנו רואים שגם אצלנו וגם שם מדובר על בדיקה לפני ואחרי תשמיש, ובאמת רבי עמי ואומר, תדע לך ששתי המשניות עוסקות בדיוק באותה חובה של מי שעוסקת בתארות שצריכות לבדוק לפני ואחרי. אבל שואלת הגמרא, אם זו אותה חובה, אז למה אצלנו כתוב שהיא צריכה לבדוק גם לפני, ושם כתוב שרק הצנועות היו בודקות לפני, משמע שזה לא כזה חובה. על זה עונה הגמרא שתי תשובות. רבי עמי אומר שגם המשנה שם מסכימה שזה חובה, ומה שהיא קרא להם הצנועות התכוונה שמי שמקשיב לדברי חזל נקרא צנוע, לכן קראו להם הצנועות, אבל זו חובה. זו תשובה אחת. אבל דוחה הגמרא, מה זאת אומרת? ומי שלא מקשיב לדברי חזל, אז הוא לא צנוע? הרי מי שלא מקשיב הוא רשע. לא יכול להיות שלזה המשנה התכוונה. משמע שם שבאמת זה צנועות שמוסות משהו בהתנדבות. אלא מסביר רב, הסבר שני, באמת גם המשנה שם מסכימה שזה חובה, אלא שמצד הדין לא חייבים להשתמש בעד חדש כל פעם שהיא בודקת, יכולה להשתמש שוב ושוב באותו עד. לעומת זאת הצנועות לא רצו בטעות לפספס איזה כתם, והם היו משתמשות כל פעם בעד חדש, ולזה המשנה התכוונה שם. עד כאן הסעיף השלישי לגבי הצנועות. הסעיף הרביעי באמצע י"ב עמוד א' זו המימרה שכבר הזכרנו מקודם של רבי זיירא בשם רבי אבא בר ירמיה בשם שמואל. עכשיו בואו נראה את זה בפנים. זה מתחיל במילה גופה. אומר שמואל, אישה שאין לה וסת, אסור לה לשמש עד שתבדוק. עכשיו הגמרא מיד מקשה על זה, הרי המשנה אמרה שכל אישה צריכה לבדוק, לא רק אישה שאין לה וסת, גם אישה שיש לה. אז למה שמואל התכוון? הגמרא מביאה שני הסברים. הסבר אחד אומר רבי אבא בר ירמיה, נכון, באמת גם אישה שיש לה וגם אישה שאין לה צריכות לבדוק, אבל יש בכל זאת הבדל ביניהם, וזה באישה שהיא ככה חצי ישנה עדיין, שאז אם יש לה וסת, אז לא מטריחים אותה לבדוק לפני תשמיש, אם אין לה וסת, אז כן מכריחים. אז ממילא, המשנה שלנו דיברה כשהיא ערנית לגמרי, אז שתיהם חייבות, שמואל דיבר במצב ישנוני, שאז רק אישה שאין לה חייבת. זה הסבר אחד. רבא שואל, לכאורה יכולנו להסביר הסבר נוסף. עכשיו אל תיבהלו, זה רק לכאורה. אומר רבא, יכולנו להסביר שאם יש לווסת, אז רק מי שעוסקת בתארות צריכה לבדוק. אם אין לווסת, אז אולי אפילו מי שלא עוסקת בתארות צריכה לבדוק. זה מה שהיינו יכולים לענות. ואומר רבא, מזה שלא ענו ככה, משמע, כמו שאמרנו כבר כמה פעמים, שבאמת לפי שמואל, בין אישה שיש לה, בין אישה שאין לה, בכל מקרה, היא רק צריכה לבדוק אם היא עוסקת בתארות. אם היא לא עוסקת בתארות, היא לא צריכה לבדוק. אז הנה שוב, אותה מאמרה של שמואל, רק אישה שעוסקת בתארות צריכה לבדוק לבעלה, אישה שלא עוסקת בתארות לא צריכה. עד כאן הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי זה ברבע התחתון של עמוד ב', וכאן צפויה לנו הפתעה. כאן אנחנו נראה שתי ברייתות שלכאורה אומרות אחרת ממה שאמרנו. כלומר שוב, עד עכשיו אמרנו, אישה שעוסקת בתארות צריכה בדיקה לפני ואחרי תשמיש, אישה שלא עוסקת בתארות לא צריכה, וזה לא משנה אם יש לה או אין לה וסת. זה מה שאמרנו עד עכשיו. עכשיו לעומת זאת נראה שתי ברייתות מפתיעות, ברייתה אחת מקלה קצת יותר, וברייתה שנייה מחמירה יותר. נתחיל בראשונה. אומרת הברייתה, אנשים שלא נמצאים הרבה זמן בבית, למשל חמרים, שסוף סוף חזרו הביתה ומוצאים להיות עם האישה, אז באין ושוהין עמהן בין יש ישנות בנרות. עכשיו המפרשים אומרים זה לא שממש ישנה, כי זה אסור, אלא קצת ישנונית. בכל אופן הגמרא מבינה שמדובר כאן באישה שעוסקת בתארות, ובפשט היא לא בודקת לפני, אלא הבעל פשוט בא לה, בין ישנה בין ערה, וזה קשה על המשנה ועל שמואל. הרי אמרנו שאם היא עוסקת בתארות היא צריכה בדיקה, ואילו כאן משמע שהוא בא לה בלי בדיקה. איך זה מסתדר? עונה הגמרא תשובה מאוד מפתיעה, עקרונית צריך בדיקה, אבל יש גם חלופה לבדיקה, וזה פיוס ארוך. כלומר, כשבעל בעל אשתו, הוא לא פשוט פתאום בא עליה. יש איזשהו תהליך של התקרבות, של דברי פיוס. עכשיו, כשבעל לא היה הרבה זמן, אז הפיוס הזה יותר ארוך. וממילא, בכל התהליך הזה, לאישה יש זמן לחשוב, ויכולה להיזכר, האם היום היא הרגישה איזושהי הרגשה של דם, וכשהיא חושבת על זה, זה בעצם תחליף לצורך בבדיקה, כי היא יכולה לחשוב ולהיזכר האם באמת היא הרגישה או לא, ואם היא לא הרגישה, סומכים על זה. אבל זה דווקא כשהבעל הגיע מרחוק. אבל אם הבעל היה כאן היום, אז תהליך הפיוס הוא יותר מהיר, אין הזמן לחשוב על זה, וממילא צריך לעצור הכל רגע ולומר לה לבדוק שוב כל זה במי שעוסקת בתארות. מי שלא, לא צריכה כלום. אז זו הברייתא הראשונה והתשובה המפתיעה, שפיוס ארוך והחשיבה של האישה זה בעצם תחליף לבדיקה. עכשיו, האם סומכים על זה באמת הלכה למעשה לכולה? הגמרא אומרת שכן, והיא אומרת את זה פעמיים. א', רפא פשאל את רבא אם נסמוך על זה או שעדיף כן לומר לה לבדוק, ואמר רבא, כן, תסמוך על זה, אפילו עדיף שהיא לא תבדוק, כי אם היא תבדוק זה קצת יגנה אותה על בעלה אולי, הוא יחשוב אולי על אדם, וזה לא נעים. וב', גם רב כהנא שאל את הנשים של רב פאפה ורבונה ברייתא רב יהושע, האם כשהם חוזרים מהישיבה אחרי הרבה זמן שהם לא היו, הם מבקשים מהם קודם שיבדקו, ואנשים אמרו שלא. אז הנה ראיה שאפשר לסמוך על אותו פיוס ארוך. אגב, הם כמובן לא היו בארץ ישראל ולא היה מקדש, אז אבל כנראה שהם עשו עדיין חולין בתארה, ולכן אפשר להוכיח משם לאישה שעוסקת בתארות שפיוס זה תחליף לבדיקה. הברייתא השנייה היא כאמור מחמירה, זה נמצא בשורה השישית בעמוד ב', והיא מביאה שלוש דעות. דעה הראשונה זה רבי מאיר, שהוא הולך להפתיע מאוד לחומרה. אומר רבי מאיר, בניגוד גמור לשמואל, אישה שאין לה וסת, לא רק שהיא צריכה לבדוק גם לבעלה, אלא שהבדיקה אפילו לא תעזור לה. כלומר, אין שום דרך לדעת מתי אדם פתאום יגיע, וממילא אי אפשר לבוא עליה, ובעצם הבעל צריך לגרש אותה. הוא לא יכול להיות עם אישה כזאת. עכשיו, זה כמובן מאוד מאוד מחמיר. בעוד שמואל אמר שאישה כזאת אפילו לא צריכה לבדוק, כל עוד היא לא עוסקת בתארות, רבי מאיר אומר שהבדיקה אפילו לא תעזור לה, וצריך לגרש אותה. ולא רק שהוא מגרש אותה, הוא מגרש אותה בלי שום זכויות, אין לה כתובה, והיא לא מקבלת חזרה את הפירות שהוא אכל, ואם הוא יתעכב עם הגירושין, אז לא מאכילים אותה מזונות מהנכסים שלו, והוא גם לא מחזיר לה נכסי צאן ברזל שהוא לקח ממנה כמו בגדים. ולא רק זה, אפילו אם אחרי זה היא תתרפא וכן יהיה לה וסת, אפילו אסור לו להחזיר אותה. והגמרא מסבירה למה, כי אולי היא תלך להתחתן עם מישהו אחר, והווסת שלה תסתדר, ויהיה לה וסת קבוע, ואז הבעל הראשון יגיד, רגע, אני גירשתי אותה רק כי לא היה לה וסת קבוע. אני לא ידעתי שיום אחד אולי פתאום כן יהיה לה, והוא יערער על כל התוקף של הגט, והוא ירצה להחזיר אותה אליו, ואז בעצם למפרע כאילו לא התגרשה, והילדים החדשים שלה מהבעל השני ממזרים, לא רוצים להיכנס לבלגן כזה, לכן אומרים לו, תדע לך שאתה הולך לגרש אותה, וזה בלי שום חרט, אתה לא יכול בשום שלב לערער על זה. עד כאן החומרה האדירה של רבי מאיר, שאישה שאין לה וסת פשוט לא יכולה להתחתן. זה רבי מאיר. ברוך השם שרבי מאיר לא לבד בברייתא הזאת, כי אחרת היו הרבה נשים עם בעיה, ואנחנו עוברים לדעה השנייה באותה ברייתא, וזה רבי חנינא בן אנטיגנוס, שהוא בעצם אומר כמו שמואל. הוא אומר, קודם כל, מה הבעיה? גם אישה שאין לה וסת, יכולה לבדוק לפני ואחרי, והכל בסדר, ובא רב יהודה בשם שמואל ופוסק כמותו, והגמרא מסבירה, כמו שאתם בטח כבר מנחשים, שגם זה מדובר דווקא באישה שעוסקת בתארות, ואם לא, היא לא צריכה. ושואלת הגמרא, למה רב יהודה בשם שמואל אומר את זה עוד פעם? הרי הוא כבר אמר את זה בתחילת השיעור, ועונה הגמרא, כמו שאני ענינו גם מקודם, מן דמתניה, לא מתניה, כלומר שוב, שמואל אמר רק באחת מאמירות, ואת שאר אמירות התלמידים אמרו על פי מה שהוא אמר. זה הטענה השני באותה ברייתא, וזה כאמור כן כמו שמואל, אבל יש גם טענה שלישי. אומר אבא חנן, אוי לו לבעלה. מה זה אוי לו לבעלה? מסבירה הגמרא, אבא חנן סובר כמו רבי מאיר שמחמירים על אישה שאין לה וסת, ולמה הוא התכוון כשהוא אמר אוי לבעלה? שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שהוא סובר כמו רבי מאיר שאסורה עליו, אבל הוא חולק על רבי מאיר ואומר שהוא כן צריך לתת לה כתובה, לכן אוי לבעלה שהוא גם מפסיד אישה וגם צריך לשלם כתובה. אפשרות שנייה זה שהוא לגמרי כמו רבי מאיר, והוא התכוון אוי לבעלה של מי שסומכת על רבי חנינא בן אנטיגנוס. כלומר, אישה שאין לה וסת ולפי רבי חנינא בן אנטיגנוס יכולה להתחתן, היא רק צריכה לבדוק לפני ואחרי, על זה אמר רבי חנן, אוי לבעלה, כי היא מחתיאה אותו, כי יש סיכוי שהוא בא עליה כשהיא נידה. זה הטענה השלישי, ועד כאן הסעיף החמישי של השיעור, ובזה בעזרת השם סיימנו את פרק שמי. מחר נתחיל את הפרק הבא, למרות שגם הוא ממשיך את אותו נושא של בדיקות. בינתיים, בואו נחזור על מה שראינו. כאמור, דיברנו על שמואל, שאמר שלא משנה אם יש לה או אין לה וסת, רק אישה שעוסקת בתארות, צריכה לבדוק לפני ואחרי תשמיש, ולגבי זה ראינו חמישה סעיפים. סעיף ראשון, זה עצם האמירה שלו, שאלנו שזה פשיטה, הרי המשנה בתתווה אומרת שכל אנשים בחזקת תארה, וענינו נכון, אבל שמואל מחדש שזה לא רק אישה שיש לה וסת, אלא גם אישה שאין לה. סעיף שני, האם מותר לה להחמיר על עצמה ובכל זאת לבדוק לפני בשביל לדעת אם מותרים, או אחרי בשביל לדעת אם הם חייבים בקורבן, ואמרנו שלא, כי אז ליבון עוקפו והוא יפרוש. סעיף שלישי, ישבנו זה עם המשנה בדף י' ד', ששם כתוב על הבדיקה שלפני, זה שהצנועות עושות את זה, משמע שזה לא כזה חובה, ורב הענה, באמת זה חובה לפי שתי המשניות, וההבדל הוא רק שהצנועות היו משתמשות כל פעם בעת בדיקה חדש. סעיף רביעי, זה רבי זרע בשם רבי אבא בר ירמיה בשם שמואל, שהוא אומר שאישה שאין לה וסת, צריכה לבדוק, לכאורה משמע שמי שיש לה לא צריכה לבדוק, והרי אמרנו כבר שכולם צריכות לבדוק. עונה רבי אבא בר ירמיה, זה תלוי אם היא ישנונית או לא, אם היא ערנית אז כולם צריכות לבדוק, אם היא ישנונית אז על מי שיש לה וסת לא החמירו. וסעיף חמישי, זה עוד שתי ברייתות. ברייתא אחת מקלה, שמי שמגיע מדרך רחוקה אשתו לא צריכה לבדוק, והסברנו כיוון שהוא מגיע מדרך רחוקה אז הזמן הפיוס לפני הבעיה יותר ארוך ויש לה זמן לחשוב קצת, והיא נזכרת ביום והיא חושבת האם היא הרגישה או לא, וזה בעצם תחליף לבדיקה. וברייתא מחמירה, זה דעת רבי מאיר שאישה שאין לה וסת לא יכולה להתחתן בכלל וצריך לגרש אותה בלי כתובה, כי אין אפשרות לבדוק אפילו שהיא לא עוסקת בתארות. ואילו רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר שהיא פשוט צריכה לבדוק לפני ואחרי, וגם זה דווקא כשהיא עוסקת בתארות, אם לא אז גם את זה לא צריך, כמו ששמואל אמר לאורך כל הדרך. כל טוב.